Ну, понятно, это в дело. מה היו שבוע שעבר? היו כמה נקודות. נקודה אחת, אנחנו באמצע המעשה הרביעי, באמצע המלך שגדר שמד. היינו נקודה אחת של בירור של העיקר והתפל. היו כאלה שהלכו אחרי התפל, היו כאלה שהלכו אחרי העיקר, מי שהיה כאן זוכר. זה חלק אחד. ואחר כך ראינו עוד כמה דברים בדרך כדאי שמי שלא היה כאן ששמע את הקלטת של שבוע שעבר והיה קצת עקרוני קשה לי לשחזר את הכל בדיוק עכשיו אבל יש שם כמה דברים שכדאי לדעת אני אומר בתוך חזרה מה שהיה היה לנו כאן סיפור על שולשלת של מלכים שחלקם היו יותר גרועים, חלקם היו יותר טובים חלקם נהגו את המדינה בדרך רכה בדרך טובה חלקם נהגו את המדינה בחוזק יד חוזים וכוכבים אמרו להם שזרעם יוחלט על ידי שור ושה והיה אותו אחד שנהג בדרך הרכה, הוא ציווה לכתוב את זה בספר התקרונות. זה שקם אחריו ונהג בדרך הקשה, הוא ציווה להחליט שור ושה מהמדינה כדי שזרעו לא יוחרץ. הוא רוצה לקבוע את המציאות על ידי המעשים שלו למטה. דיברנו הרבה על זה בפעמים קודמות, איך משנים באמת את המציאות? אתם זוכרים, דיברנו, הרמח"ל אומר את הרעיון, הוא לא אומר בדיוק את המילים, אבל דיברנו על זה הרבה פעמים כבר, שזה כמו להזיז, לנסות לשנות את המציאות רק למטה, להזיז צל. אפשר להזיז צל של משהו? זה לא שייך, אפשר להזיז את הקיר, אפשר להזיז את השמש, אז הצל יזוז, אבל אי אפשר להזיז צל, כן? אי אפשר להזיז תוצאה אם לא מזיזים את הסיבה שלה. אבל יש הרבה דברים בחיים שבני אדם משנים לשנות, בני אדם מנסים לשנות תוצאות בלי לשנות את הסיבות. אחד, יש בזה בהרבה שטחים, אני לא רוצה להיכנס לזה, אבל אחד מהדברים הכי בולטים באנושות בכלל, בהיסטוריה, זה כשפים ועבודה זרה. בקישוף ובעבודה זרה מנסים לראות בלי לנגוע בסיבה יש סיבת כל הסיבות שזה הקדוש ברוך הוא ובידו נפש כל חי הוא משגיח בהשגחה פרטית על הכל אפשר להתפלל אליו ולבקש ממנו ואפשר גם לעשות פעולות שכביכול מכריחות את המערכת לשמוע בקולי אם אני אעשה פעולה X אז אני אכוון לכוכב פלוני וזה היה הדרך שלו האחוזים בכוכבים אמרו שצריך להיזהר משור ושה, הם ראו במערכת השמיים שזרעו יוחרט על ידי שור ושה, אז הוא משנה את המציאות למטה, הוא שלא יהיה קרוב אליו שור ושה. ועל ידי כך לא יכול להיות, כמו שאומרים, הנבואה של האחוזים בכוכבים. לא החוזים בכוכבים קובעים ולא הכוכבים קובעים ואם נגזרה גזרה על האדם אז או שזה כן עובר דרך הכוכבים או שזה אפילו לא עובר דרך הכוכבים כן, יש ויכוח גדול בין חכמי ישראל הקדמונים עם הנושא של אסטרולוגיה אם הוא אמיתי או שהוא שקר לא סתם אם הוא אמיתי או שהוא שקר אלא אפילו אם ייתכן שהוא יקרא אמונה ומתנגד להם יש עמדה כזאת, לא כולם מודיעים לזה אבל איך שלא נהפוך את זה אם נאמר כך או נאמר כך שום דבר לא מתחיל שם כל דבר מתחיל בשורש כל השורשים ובסיבת כל הסיבות ואם רוצים לשנות משהו אם אתה כבר מאמין שיש אליך איזה גזרה אז לשנות אפשר רק שם. והדרך להגיע לשם זה על ידי תפילה, על ידי מעשים טובים, לא על ידי זה שאתה משנה משהו במערכת. זאת אומרת, אם היית יכול, אפילו אם היית יכול להזיז את הכוכבים מהמקום שלהם, או להיוולד מחדש במזל אחר, זה התלבשות כזאת, אתה יכול להתלבש בהתלבשות אחרת. הכל ביד השם. אבל הוא הלך בדרך הזאת פשוט מלמטה, ואנחנו רואים את זה בהמשך גם, התחלנו לקרוא, אפשר לקרוא את זה עוד פעם, שמה הוא עשה? נעשה חכם גדול, אותו מלך, הוא נעשה חכם גדול ונפל על חוכמה, הוא נפל על חוכמה, נפלה בדעתו חוכמה, לכבוש את כל העולם בלא מלחמה. איך? כי יש שבעה חלקי עולם. כשהעולם מתחלק לשבעה חלקים, ויש שבעה כוכבי לכת שכל כוכב מאיר בחלק מחלקי העולם, אנחנו כבר מבינים לאן זה הולך. זאת אומרת, אם אני משעבד את אותו כוכב מרצוני, אז אותו חלק של העולם שמכוון כנגד אותו כוכב יהיה משועבד אליי. הכל ספקולציות, אין שום דבר אמיתי. ויש שבעה מיני מתכות, איך אני אגיע לכוכב? רחוק. אז יש שבעה מיני מתכות, שכל אחד משבעה כוכבי לכת מאיר במין מתכת אחד. זאת אומרת, הכוכב מאיר במתכת. עכשיו, אני משתמש במתכת בתור כפתור הפעלה של הכוכב. וכשאני מגיע לכוכב, אני לא צריך יותר. הוא כבר יסדר, זה עבודת כוכבים. הוא כבר יסדר לי את העניינים. והלך וקיבץ כל השבעה מיני מתכות. וציווה להביא כל הפטרט משל כל המלאכים שהם של זהב שתולים בפלטרין שלהם. זה ממש מגיה, לקחת את התמונות של כל המלאכים כדי שכולם, כמו שהתמונות שלהם היו בידיים שלו, ככה גם הנפשות שלהם היו בידיים שלו. ועשה מזה אדם ראשו של זהב, את הראש הוא עשה מהתמונות של המלאכים, מהזהב, וגופו של כסף, הוא קיבץ את כל השבעה מיני מתכות, וכן שאר האיברים ממיני מתכות האחרים. והיה באותו האדם כל השבעה מיני המתכות. עכשיו הוא לוקח את כל שבעת מיני המתכות והוא הופך אותם למערכת. למערכת הוא הופך אותם. למשהו עם, 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 עם שילוב, עם, עם, כן? מערכת כזאת אמורה לעבוד. יד לא עובדת. יד שתלויה בכתפו של אדם היא עובדת. כן? כל איבר יש לו את האפקטיביות שלו כשהוא מחובר לכלל, אבל הכלל גם עשוי מאותם שבעה מתכות, והעמיד אותו על הר גבוה, והיו כל השבעה כוכבי לכת מהירים באותו האדם. אז יש לו פה מערכת מושלמת, מערכת לחצנים שלמה, בשביל ללחוץ על הכפתורים איך להשאיר מלמטה את הכוכבים, ומי יודע לאן הוא רוצה להגיע. ובזה כאילו הוא שולט על המציאות. וכשהיה אדם צריך לאיזה יצא או איזה מסע או מתיים לעשותו עם לב, היה עומד נגד אותו האיבר של המין מתכת השייך בחלק העולם שהוא משם, היה חושב בדעתו אם לעשות עם לב. וכשהיה צריך לעשות, היה מאיר ומזריח אותו האיבר, ועם לב היה נחשב האיבר. זה לעומת זה של הורים ותומים שהיה בבית המקדש. כל זה עשה המלך הנעל, ועל ידי זה הכובש כל העולם. זאת אומרת, המרכז של העולם הפך להיות אותו הר, שההר הזה היה כמובן בתוך המדינה של אותו מלך. ואסף ממון רב, זה כאן הוא מגלה לנו את הפואנטה, מה הוא חיפש? אסף ממון רב. עכשיו, אותו דמות אדם לא היה מסוגל להנעל רק באופן ובתנאי שיהיה המלך משפיל גאים ומגביה שפלים. עכשיו, זה גם מובן מדוע. עכשיו, למעשה המלך הזה הוא תפס את המציאות בצורה הפוכה. במקום שהשורש ישפיע על הענפים ועל הפירות, שהענפים והפירות ישפיעו על השורש. הוא רצה מהחיצוניות להגיע אל הפנימיות, במקום הפנימיות להגיע לחיצוניות. הוא הפך את הכל. אז צריך לעשות איזושהי, זה מצחיק להגיד, איזושהי התערות הזה בטעתה, כי אני רוצה לו להתאים לזה שיהיה ראוי להנהגה הזאת. כך הייתה האמונה שלו, לקח בתוך המדינה שלו והפך את סדרי המדינה. הוא לקח את הגדולים ועשה אותם קטנים, ואת הקטנים עשה אותם גדולים. זאת אומרת, המעגל הפנימי של השרים שלו הוא זרק החוצה, הוא הפך את השורשים להיות ענפים, ואת הענפים הוא לקח ועשה. ועליו משלח פקודות עבור כל האדמירלים ושאר השרים שיש להם התמנות ואורדר, ובאו כולם והשפיל אותם ולקח מהם ההתמנות שלהם. אפילו אותם שהיה להם התמנות שעבדו אצל אבי אבי זקנו, לקח מהם והגביע שפלים והעמיד אותם תחתיהם. בתוכם היה שר האנוס הנ"ל, אותו שר שרחס על רכושו ולא יצא ביחד עם כל היהודים שגרשו אותם. אותו שר נשאר שם והפך להיות אנוס, וגם ממנו לקחו את ההתמנות שלו. היינו שהוא היה בתוך השרים שהמלך היה עוסק להשפילה, ושאל אותו המלך, מהו השררות וההתמנות שלך? זאת אומרת, ודאי שהיה לכל אחד התפקיד הכללי שהוא היה שר, אבל היה לו איזה משהו שהוא קיבל, הוא קיבל איזה עוד הצטיינות מהמלך, בגלל שהוא גילה למלך שרוצים להרוג אותו. אז מה הוא קיבל? הוא שאל אותו, איזה כבוד אני אעשה לך? ואמר לו, הכבוד שלי הוא שאני אהיה יהודי בפרסיה. זה הכבוד שלי. זה היה יהודי שהחיצוניות היה אצלו יותר חשובה מהפנימיות, ובשביל הממון הוא נשאר שם והציג הצגה שהוא גוי, אף על פי כן, כשכבר שאלו אותו מה הכבוד שלו, אז הכבוד שלו להיות יהודי בפרסיה. זה מעניין. והוא היה חייב לתת לו את זה, הוא נשבע לו, הוא היה חייב לקיים את השבועה שלו. הסבא נתן לו את זה, הסבא של המלך, זה כמה דורות. עכשיו הנכד הזה בא להפוך סדרי בראשית, אז הוא אומר לו, מה השררות שלך? השיב לו, השררות שלי הוא שיהיה רשאי להיות יהודי בפרסיה. שילותו הטובה, שעשיתי לזקנך כאן. הוא אומר לו, גם למה? הוא אומר לו, עשיתי לסבא שלך טובה, ולקח זאת, לקח מאיתו זאת, וחזר ונעשה אנוס. פחות או יותר עד פה קראנו משהו כזה, לא הסברנו את הכל, אז זה קצת יותר מובן. פעם אחת שחר המלך לישון וראה בחלום שהשמיים זקים. המלך הזה בחיים שלו לא ראה את השמיים זקים, לא בגלל העננים, אלא בגלל שכל השמיים היו אצלו מין אמצעי עזר לאסוף ממון, להגדיל את המלכות שלו. שמיים כאלה הם לא שמיים זקים. אבל כשהוא ישן והאגו שלו יוצא לחופש, ואז אנחנו יודעים שבלעם קיבל את הנבואה שלו בחלום, בן אדם שלא ראוי, אז הזמן היחיד שהוא מפסיק להרשיע זה כשהוא ישן. כמו שאמרו חז"ל, שינה לרשעים הנאה להם והנאה לעולם. אבל באותו זמן שהוא ישן הוא יכול לראות את השמיים זקים, וראה כל ה-12 מזלות. אבל עכשיו הוא לא משתמש ב-12 מזלות, עכשיו השמיים הם זקים, וראה ששור ושה שיש בין המזלות הם משחקים ממנו. זאת אומרת, מזל טלה ומזל שור יש להם צורות ברקיע, כשיש רקיע חושך בעיר לא רואים הפעם את הרקיע, אז אפשר לראות יש צורות כאלה. והוא ראה בחלום, בחלום יודעים דברים שאי אפשר להסביר אותם, עליה. בחלום הוא הרגיש שהם צוחקים עליו, הם משחקים ממנו. והקיץ בכעס גדול ונפחד מאוד, וציווה להביא את ספר הזיכרונות, וראה כתוב בו שעל ידי שור ושה יהיה נחרט זרעו. ונפל עליו פחד גדול. השורש של איך שמדברים על שור, השמות של המזלות הם לא דווקא יהודיים, אבל הם מוזכרים גם בדברי חז"ל, כל השמות של המזלות. איך שמדברים על שור, איך שמדברים על שם של בהמה בכלל, זה תמיד השורש הרוחני הוא תמיד פני שור שבמרכבה. ואם מי שזוכר את הפסוקים ביחזקאל, פני אריה אל הימין ופני שור מהשמאל, זה מרמז על איך שהוא, עם כל ההסברים, לא ניכנס עכשיו להסברים מדוע, אבל זה מרמז על הצד השמאלי, תמיד מרמז על מידת הגבורה. כן, מדוע הצד השמאלי דווקא מתבטא בשור ודווקא באריה מתבטא מידת החסד, אז הנושא מטופל, מדברים על זה. לכאורה השור הגשמי יותר נותן לחסד מאשר האריה. איזה חסד יש באריה? האריה הוא חיה תורפת, ככה כל. אבל נניח לזה כרגע, הפני שור מרמזים על מידת הדין, על מידת הגבורה, על קו השמאל. בשמאל, אצלנו, בשמאל שלנו, אנחנו יודעים שיש הרבה פחות כוח, יש הרבה פחות רגש. האור של הנפש מצומצם יותר בשמאל, בדרך כלל, אלא אם כן מישהו ייתר יד. אבל בדרך כלל, בצד השמאלי של הגוף יש פחות כוח, פחות רגש. פני שור מרמזים על מידת הדין, מידת הגבורה. עכשיו, המלך הזה הוא יגביר את מידת הדין. וההשתלשלות של מידת הדין זה דינים קשים, ויש עוד משהו שלא בדיוק משתלשל ממידת הדין, אבל גם הרע, הרוע, שייך באיזשהו אופן למידת הדין. הוא לא משתלשל ממידת הדין, אסור לומר שהוא משתלשל ממידת הדין. חז"ל אמרו, אין רע יורד מלמעלה. השייכות של הרוע למידת הדין הוא באופן כזה שלולא הצמצום של מידת הדין לא היה יכול להיווצר רוע. הרוע נוצר בגלל שהשם חפץ בו לצורך הבחירה, אבל הרוע יכול להיווצר בחושך. רוע לא יכול להיווצר בתוך אור, אני מדבר על אור רוחני, בתוך תודעה אלוקית לא יכול להיווצר רוע, לא יכולה להיווצר אכזריות, לא יכול להיווצר מרידה במלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. כל הדברים האלה אין להם מקום. אפילו אם הם היו נוצרים, אז הם היו על המקום חוזרים לעין ואפס. זה שהם יכולים להחזיק מעמד, זה כמו ששקר לא יכול להיווצר בתודעה של אדם שיודע את האמת. שקר אינפורמטיבי, פשוט. לא שקר פסיכולוגי. שקר פשוט. אם אתה יודע את האמת, השקר, אתה יכול לשמוע אותו, אבל הוא לא יכול להחזיק מעמד שם. איך שהוא נכנס אליך, הוא נמחק, כי אתה יודע את האמת. הרוע לא יכול להיות במקום שהאמת מהירה. מידת הדין מסתירה את האמת. מידת הדין גורמת שיראו שהעולם מתנהג בדרך הטבע. ובעולם שמתנהג בדרך הטבע, הרוע יכול לתפוס עמדה. אבל בדרך הטבע לא קורה לי כלום אם אני רע. אז הרוע יכול להיות אפילו מלך. ברגע שהיה מתגלה למעלה מהטבע שמתחבא בתוך הטבע, אז אי אפשר להיות רע. קודם כל זה לא כדאי להיות רע, אבל גם אי אפשר להיות רע. זה להיות רע לאחרים במצב כזה, זה בדיוק כמו להיות רע לעצמי. ואותו דבר להיות רע כלפי שמיה. זה כמו להיות רע לעצמי. זה פשוט לא, זה לא עומד, זה לא שייך. כי לא צריך להגיד את זה. עכשיו כאן, הוא לקח והגביר את מידת הדין, הוא לא התעסק רק עם מידת הדין, הוא התעסק עם ההשתלשלות של מידת הדין. זה אפילו לא השתלשלות. הוא התעסק עם הרע, עם הרע עצמו. כמובן שכל מה שהוא עורר עליו כל הזמן, אם גם בן אדם מתעסק עם רע, אז במה הוא נוגע? הוא נוגע בדברים יותר עליונים ויותר עליונים, מה שבהתחלה הוא נוגע במידת הדין. הוא ממשיך על עצמו את מידת הדין. יש שין סמכי מצוות לא תעשה אצל יהודים. כאן לא מדובר דווקא על יהודים, מדובר על מלך. אין כאן יהודים וגויים בספר הזה, בדרך כלל. רק חוץ משניים, שלושה מקרים. דור על בן אדם שלא שומע בכל השם. אבל בתורה יש מציאות של שין סמכי מצוות לא תעשה, שהם כולם מושרשים במידת הגבורה העליונה. מי שמקיים אותם ממתיק את הגבורה. הוא מגלה שהתכלית של הגבורה זה חסד. הפנימיות של הגבורה זה אהבה, זה חסד. כמו שפנימיות של ריחוק יכול להיות קירוב גדול. דיברנו על זה פעם בריחוק, שאם בן אדם מתרחק ממישהו כדי לא לחנוק אותו, כדי לא לבלוע אותו. לפעמים מתרחקים מתלמיד כי הוא לא יכול לקבל יותר מדי שפע. למדנו על זה פעם בריחוק. יש עניין של ריחוק שהוא תכלית הקירוב, תכלית האהבה. מידת הדין שלמעלה זה תכלית החסד, תכלית האהבה. השם יתברך מסתתר ומתעלם מאיתנו כדי שנעבוד אותו בבחירה, וזה תכלית החסד. אז אם בן אדם שומר על שסע מצוות לא תעשה, אז הוא מעורר את החסד ואת האהבה שיש בשורש של מידת הגבורה. כשהוא עובר על שאתה מצוות לא תעשה, הוא תופס את החיצוניות של המציאות. למה בן אדם עובר על משהו? הוא עובר על משהו בגלל שהוא הולך אחרי החיצוניות, כמו בתחילת הסיפור. כשהוא הולך אחרי הפנימיות, אז הוא מתגבר על הרצון שלו לעבור. כשהוא הולך אחרי החיצוניות, הוא תופס את החיצוניות. אז הוא מגיע בשורש של השסה לא תעשה, הוא מגיע בשורש לגבורה, ובחיצוניות הגבורה היא באמת גבורה. אז הוא מגיע לדין, ואז הוא ממשיך על עצמו דינים, דין ומשפט. הוא בעצמו, זה כמו תגיד לי מה זרת, אני אגיד לך מה תקצור. הוא בעצמו, אם הוא עובר על השסה לא תעשה, ככה כתוב בספרים. עכשיו פה אצלנו יש לנו מלך שכל כולו התעסק כל הזמן עם הרוע, לכבוש מדינות, לאסוף ממון, לגרש את היהודים, להשפיל גאים, להגביע שפלים. הוא עשה כל מיני דברים שלא שייכים בכלל. היה יהודי אחד שהיה לו עוד מותר להיות יהודי במדינה שלו, גם את זה הוא לקח. הוא השלים למעשה את הגירוש של אבי אביו. אז כמובן שהוא נגע בשורש במידת הגבורה למעלה, אז בחלום שלו הוא ראה שזה מתלבש במזל שור. מזל זה שהוא גם בהמה, אבל זה פני שור אל השמאל, והוא ראה שמידת הגבורה כאילו מגחכת עליו. כן, מבחינה כזאת של לא לעולם חוסן. כן, אתה חושב שאתה מושל בכיפה ואתה עושה מה שאתה רוצה, למעלה כבר צוחקים עליך. פה אתה בעל הבית, אבל למעלה רואים את העתיד, אז צוחקים עליך כבר מעכשיו. ונפל עליו פחד גדול, זה אחד מההתלבשויות של מידת הגבורה, זה הפחד. הפחד גם בא ממידת הגבורה, זה לא יראת שמיים. נפל עליו פחד, פחד קיומי. וסיפר למלכה, הוא הרי ידע שכתוב שעל ידי שור ושה יהיה זרעו נחרד. הוא סיפר למלכה, ונפל עליה ועל בניה גם כן פחד גדול. הפחד מתחיל להתפשט בכל מי שתלוי בו, ותפעם רוחו מאוד. זה קרה לכל הפותרי חלומות, וכל אחד היה פותר לעצמו, ולא היה כולה נכנס באוזנה. כל אחד היה פותר לפי נטיית ליבו, זה לא היה שום דבר שדיבר אליו. ונפל על הפחד גדול מאוד. אם כבר הפותרי חלומות לא יכולים לעזור, אז כבר מי יעזור? מערכת שלמה, אחוזים בכוכבים, עם פותרי חלומות, עם כסף, עם שלטון, עם כוח, זה הכל, זה בן אדם שאיבד את עמוד השדרה הרוחני שלו, ויש לו 20 קביים. בכל פעולה הוא נשען על משהו אחר, וכשכל הדברים האלה פתאום לא עובדים במבחן, אז הוא נשאר ממש בלי כלום. הוא בא אליו חכם אחד, החכם הזה היה חכם אמיתי, ואמר לו שיש לו קבלה מאביו. זה הרמז שזה חכם אמיתי. כשמדובר על קבלת אבות, אז יש דברים ש... אני אמרתי פעם לאחד מהזקנים שכבר עשר מזמן, הוא היה ידי גדול, ידי ענק, אמרתי לו פעם, מישהו סיפר סיפור, לא הוא, מישהו סיפר סיפור. אז אני אמרתי, אני לא יודע, אולי זה איש מפי איש, והראשון היה שקרן. אז הוא צחק נורא, ורגע אחד אחרי זה הוא קרא לי ואמר לי, אל תשתמש בחיים בביטוי הזה. למה? כי הביטוי הזה התקדש. הביטוי איש מפי איש, הוא התקדש. אז לסיים משפט כזה, בצורה כזאת, זה פגיעה בקודש. אל תעשה את זה. כאן כשהוא אומר יש לי קבלה, יש לו קבלה מאביו, זה ביטוי מקודש. וכנראה כאן זה המפתח לפתור את החכם הזה, שזה החכם בקדושה. מה החכם הזה אומר לו? היות שיש 365 מיני תהלוכות השמש, אנחנו כמעט חוזרים לסיפור הקודם, לסיפור עם השמש והירח. שם היה לנו את השמש ואת הירח, והקליפות יונקים דווקא מהירח, לא מהשמש. יש פסוק בתהילים, כשמש הוא מגן השם אלוקים. השמש תמיד מרמזת על שם הוויה, המגן מרמז על שם אלוקים, המגן מגן על השמש להסתיר אותה. יש שין סמכי, השין סמכי האלה זה שין סמכי ימי החמה, ימות החמה, יש 365, וזה שין סמכי מצוות לא תעשי. והם 365 מילי תערוכות השמש. זאת אומרת, זה הפנימיות, המקום שבו יש אור, ויש חום, ויש אהבה, ויש קרבת אלוקים. כן? זה לא המקום של החושך, זה לא המקום של הלילה. זה לא המקום שמתרגמים לנו את האור לתוך המציאות שלנו. זה המקום שבו מאיר האמת. שם יש את השורש של מידת הגבורה. השורש של כל השין סמכי מצוות לא תעשה. ויש מקום שכל ה-365 מיני תהלוכות השמש מזריחים לשם. ושם גדל שבט ברזל. הברזל הוא בדרך כלל מוזכר בקונוטציה שלילית. הגימטריה של ברזל, רואים מיד, זה 239. יש ריש ולמד, ואחר כך יש בית וזיין, זה 9. ביחד עם הכולל, שעושים את המילה עצמה, מוסיפים אותה, זה 240. 240 זה הגימטריה של המילה חסק, זה הגימטריה של המילה עמלק, זה הגימטריה הפשוטה של המילה רם, כן, ורם, אם זה לא רם השם, אז זה גאווה. הברזל, יש לו קונוטציה שלילית, ולא תניף עליהם ברזל, חרבך הנחת עליה ותחל עליה. יש הרבה דיבורים לא טובים על ברזל. אבל כשהברזל נמצא במקום שמאירים בו כל השין סמכי תהלוכות השמש, זה כמו שהדבר, הגבורה הזאת של הברזל נמצאת בשורש. והיות ששם, שם גדל שבט ברזל, ומי שיש לו פחד, כשבא להשבט ענן, ניצול מהפחד. זה תרגום לשפת הסיפור של הכלל הקבלי של אין הדינים נמתקים אלא בשורשן. זאת אומרת, כשמגיעים לשורש, אז הדין מפסיק להיראות מפחיד, והוא נראה תועלתי, הוא לא נראה מפחיד יותר. יש כתב מהרב מלובביץ' שמתאר את קבלת האיסורים באהבה ולא לקשות קושיות על השם יתברך. הוא מתאר את זה במשל מחריד, הוא אומר בן אדם באמצע ניתוח, צוות רפואי מנתח בן אדם, נכנס בן אדם מבחוץ, אף פעם לא ידע שיש ניתוח, הוא לא יודע שום דבר. רואה אנשים עומדים מסביב לבן אדם, ירדימו אותו, חותכים את הגוף שלו, מתחיל להתפרץ הצילו. אומר, ככה אנחנו. אנחנו מסתכלים על דברים, מה אנחנו מבינים? בשורש, מה קורה בשורש? כשמשיגים את השורש, אז הדין נמתק. קודם כל הדין נמתק בתודעה שלנו, אחר כך הדין נמתק גם בפועל. אז אם אתה תגיע לאותו שבט של ברזל, אתה תנפל מהפחד. נו, תגידו אתם בעצמכם, המלך הזה עם כל המעללים שלו, יש לו איזה כלי שיכול ללכת בדרך להגיע לאותו שבט של ברזל שנמצא במקום שהשמש מהירה? אין לו שום סיכוי. כל הכיוון שלו הוא כיוון הפוך. הכיוון שלו זה בדיוק לברוח מהדבר הזה. אבל הוא מרמה את עצמו, הוא חושב למה לא? עכשיו הוא יעשה כמו שהוא ישתמש בכוכבים ובמזלות ובאדם שעשה מהמתכות וכל זה, עכשיו הוא ישתמש בברזל. אבל הוא לא מבין שעכשיו הוא מטפס על עץ גבוה מדי. כאן זה לא הולך. ועלה, הוא טב למלך, והלך עם אשתו ובנה בכל זרעו למקום הנ"ל, עם החכם הנ"ל. ובאמצע הדרך עומד מלאך שממונה על כך. הדרך הזאת היא דרך של מידת הגבורה. היא מגיעה מהמקום של המלך, שהוא בסוף, בסוף, בסוף הגבורה לגמרי, בסוף, 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 במקום של הרוע, והוא צריך להגיע לשורש האלוקי של הגבורה, למקום שבו השמש מאירה. כמובן שבדרך הוא צריך לפגוש את כל מה שהוא עולל, והוא צריך להיפטר מכל מה שהוא עולל. ועל ידי כך הוא יכול להגיע לשורש, הוא צריך להיפטר, להשליך את הקליפות בדרך. באמצע הדרך עומד מלאך שהוא ממונה על כעס, כי על ידי כעס בורא מלאך משחית. הכעס, הגאווה, השתלטנות של אותו מלך, היא בראה מלאך שהמלאך עומד לו בדרך. ואותו מלאך הנעל הוא ממונה על כל המשחיתים. ושואלים אותו הדרך. הוא נותן לכל אחד את הדרך שלו. זאת אומרת, אם הוא מזוכח, אם אני ביקחתי כבר את המלאך שבראתי על ידי הכעס, כשאני פוגש אותו, אז הוא הופך להיות מלאך דבר אמת, או מלאך הבלה. ואם אני תיקנתי את המעשים שלי, אז הוא מראה לי דרך אמיתית. אז אני עובר דרכו, הוא הופך להיות פתח ושער שאני יכול להיכנס דרכו. מה יהיה אם לא תיקנתי? אז הוא הופך להיות המחסום שלי. אז הוא יעשה את הכל כדי שאני לא אגיע.
הקרקס.
מה?
הקרקס.
הקרקס הוא השפיץ של כל התופעות האלה של גאווה ושתלטנות וכל הדברים. דווקא הקרקס.
הוא התוצאה או הוא
השורש? מה?
הוא התוצאה
של גאווה? הוא התוצאה, אבל הוא השיא של הביטוי שלהם. כעס זה תוצאה של גאווה, אבל הוא שיא הביטוי של הגאווה. יש בן אדם שהוא מתגאה, הוא חושב שמגיע לו. אבל אם לא יתנו לו, לכל הפחות הוא לא יכעס, הוא יצטער. יש אחד שהוא בתכלית הביטול, אז הוא לא יצטער, הוא ישמח תמיד. יספו הנביאים בהשם שמחה. יש אחד שהוא מתגאה, אז הוא יצטער, הוא יקטר, אבל הוא לא יכעס. יש אחד שכועס. הוא תמיד מטיל את האשמה על אחרים. בו אין פגמים. הוא אף פעם לא יגיד אולי זה אשמתי או משהו כזה. גם בעל גאווה יכול להגיד אולי זה אשמתי. לפה אתה יכול אפילו להתגאות מזה, הנה עושה חשבון הנפש. אבל אחד כזה שהוא כולו גאווה, השיא הביטוי של הגאווה זה כעס. זה כפדות, זה כעס, זה כל. מזה נברא מלאך שהוא הראש של כל המשחיתים. ושאלים אותה הדרך, כי יש דרך ישר לפני איש, יש דרך שהוא מלא טיפ, ואז הרבה יותר קשה ללכת, צריך לפה לבוק, להוציא רגל ועוד רגל, צריך לזהר ולפול עם שני רגליים באותו מקום, ויש דרך שהוא מלא פתחים ובורות, ואז כבר צריך מישהו שיעזור לצאת, וכן שם מלאכים. ויש דרך ישרה כמו שראינו, ויש דרך אחד שיש שם אש. עוד פעם אנחנו פוגשים את אחד מהביטויים של מידת הגבורה, שזה אש. מים ואש, החסד וגבורה. יש דרך שיש שם אש, שארבע פרסאות מאותו האש נשרפים. זאת אומרת, הרבה לפני שאתה מגיע, ארבע פרסאות, כנראה זה ארבע בחינות, ארבע תחנות לפני שאתה מגיע לאותו מקום, אתה אמור לעבור דרך האש. ולהזדכך ולצאת ולעבור את העבר השני ומשם להגיע לאותו שבט ברזל. זה הכל ברוחניות. אתה צריך לפגוש את המעשים שלך. זה כמו שבן אדם עובר דרך הגיהנום, מזדכך מכל מה שהוא עשה, כן, הוא נדקר בקוצים שבעצמו זרע, ואחר כך הוא יכול ליהנות מזיו השכינה בגן עדן. אבל האש מצד עצמה, 400 פרסה מאותו האש נשרפי, ושאלו לו הדרך. ושם זה כבר מגיעה במקום שכבר אין בחירה יותר. הם הלכו לשם, הם שאלו אותו את הדרך, הם חייבים ללכת, הוא פותח להם את הדרך. ואמר להם, אותו הדרך שיש שם אש. והחכם ידע את זה. והיה החכם מסתכל לפניו בכל פעם אם יש שם אותו האש, כי היה לו קבלה מאביו שיש שם אש כנה. בתוך כך ראה האש וראה שהיו הולכים דרך האש מלאכים ויהודים מעוטפים בטלית ותפילין. הם עברו דרך האש, היהודים עברו דרך האש, והמלאכים הנוכרים שגזרו, הוא אחד מהם, הוא גזר עליהם שלא יהיו יהודים, אבל אלה שהרשו ליהודים להיות אצלם במדינה, הם גם עברו דרך האש ביחד עם היהודים. וזה היה מחמת שאצל אותן המלאכים יושבים יהודים במדינתם, על כן היו יכולים ללך דרך האש. מה פירוש? מי שזוכר מה שדיברנו שבוע שעבר, התחלה, שבוע שעבר, הרבה לא היו, היה צריך להיות במקום אחר. אז הכל, יש לזה חתיכת פלסטיק שתפסה את הכל, שבוע לי, שמקשיב. אבל לכל פנים, כדאי לשמוע. מה שדיברנו אז, בעצם מה מפריע לגוי שיש יהודים במדינה שלי? כל אותם מלכים שגזרו גירוש, מה כל כך הפריע זה? אז הסברנו במקום את הבחירה בעם ישראל, ומה המשמעות של להיות יהודי, מה המשמעות של נשמה. משמעות של נשמה זה שיש לה את הזיכרון של היותה כבר נשמה פרטית, אבל עדיין מאוחדת עם הקדוש ברוך הוא. ודיברנו על זה בריחות, אני לא רוצה לחזור על זה עכשיו. והיות שהיא כבר פרטית, אז אפשר לשמר את התודעה הזאת גם כשהיא בגוף. כמובן שצריך הרבה עבודה לזה. אצל נבראים אחרים זה או שאתה בפוטנציה, בכוחו של הבורא, או שאתה נברא נפרד וגמרנו. אבל את הבחינה הזאת של אצילות, של טהורה, של להיות מאובחן ולא נפרד, זה אין אצל נבראים אחרים. לא אצל מלאכים ולא אצל בהמות וחיות ולא אצל צמחים, לא אצל אף אחד. היהודי שומר בקרבו איזשהו זיכרון של קשר עם האלוקים, והגוי באיזשהו אופן מריח את זה ולא יכול לסבול את זה. דיברנו על זה ברגות, הסברנו את זה יותר טוב ממש עכשיו. למה הוא לא יכול לסבול את זה? בעצם איפה זה נוגע, איפה זה מדקדק אותו? באיזה מקום? למה אני לא יכול לסבול אותך אם אתה מוצלח יותר ממני? איפה זה נוגע לי? במידת החסד? לא. בגאווה. במידת הדין ובביטוי שלה של כעס ושל גאווה. זה פוגע לי בגאווה וזה יוצר אצלי כעס. וככה זה עובד. אז זאת אומרת שאם אני בנקודה הזאת אני עושה את התיקון, אז אני מתקן את האש של הכעס. אם אני כמלך גוי, אני לא מלך גוי, אם אני כמלך גוי נותן רשות ליהודי להיות במדינתי, אני מתקן את הנקודה הזאת של הכעס, אחר כך כשנפגוש את האש שנוצרה מהכעס, האש הזאת לא תוכל לשרוף אותה. עד הרבה בדרכה אני אוכל לעבור, זה יהיה הזיקוק שלי, אני צריך לעבור דרך זה, יש איזה מפחיד, זה לא פשוט, אבל אני לא יישאר ממני משהו. אני אגיע לשבט של הברזל ואז ירגע לי הפחד. זאת אומרת, שהפחד נרגע, זאת אומרת שאני איכשהו, לפי ערך, איך שבו יכול, אם השבע מצוות בני נוח, איכשהו יכול להיות מחובר לקדוש ברוך הוא. אבל מה יהיה אם הוא לא עושה את התיקון הזה? והכעס והגאווה שלו מרקיעים שחקים. אז כשהוא מגיע לאש, האש מרקיע שחקים. האש הרי היא תוצאה של הכעס שלו, אז היא שורפת אותו. עכשיו שם הדין הזה בצורה יותר עמוקה. תמיד האש שורפת משהו. אבל שאלה אם המשהו הזה זה הוא, או המשהו הזה זה משהו שנדבק בו. אותם מלאכים שעברו שם דרך האש, לא כתוב בסיפור, לא כתוב שהם עברו כמו חנניה, מישאל ועזריה, שלא היה ריח של שריפה בבגדים שלהם. כך כתוב בתנ"ך, ריח נור לא עדה בלבושיהם. זה לא כתוב, יכול להיות שהבגדים כאלה שרפו, נחרחו או משהו. זאת אומרת, יש ודאי דברים שצריך לתקן, וכשעוברים דרך האש זה מזדכך. אבל המלך הזה, האחד הזה שאנחנו מדברים עליו, הוא התאחד עם הרוע. זה לא שהוא היה איזה איש טוב, היה לו דברים רעים שצריכים להזדקף. הוא כבר הפך להיות כולו רע. אז אם האש שורפת את הרע, זה שרפה את כולו. ואמר החכם למלך, באשר שיש קבלה בידי, שארבע פרסאות רחוק מן האש נשרפים, על כן אין אני רוצה ללכות. והמלך חשב, מאחר שרואה ששאר מלכים הולכים שם דרך האש, על כן אמר שגם הוא ילך. כן.
מה, איך היהודי עבר שם?
החכם?
היהודים. כתוב
היהודים המלאכים. היהודים, כי הם לא צורה. להם זה לא יכול להזיק בכלל.
הם גם בורים סך הכל אש מהם.
הם היו צריכים לעבור. כי אנחנו, מה? לא כעשנו אף פעם.
אתה בורא משהו.
כן, יהודי עושה חשבון הנפש, הוא קורא קראת שמה של המיטה, הוא אומר שם...
שאלה הוא מזכיר דווקא טלית וצילים, הוא לא ביהודים
עוברים. היהודים היו מלובשים טלית וצילים, בגלל שהטלית וצילים זה בדיוק התיקון של הנקודה הזאת. את הטלית וצילים עושים בעלי חיים, שבעלי חיים השורש שלהם זה לפני שורש במרכבה. זאת אומרת שכל העניין של לעשות משהו מבעל חי זה מידת הדין והגבורה. אפילו אם הבעל חיים מת לבד, אתה משתמש בצמר שלו ובאור שלו, אבל יש איזה אקט של מידת הגבורה. דווקא על ידי המצוות האלה של מידת הגבורה, אתה מגיע לשורש, ככה הקדוש ברוך הוא רוצה שיתנהגו עם מידת הגבורה. אתה מגיע לשורש, אז אתה עושה תיקון. המלך שנותן להם נעשה מתוקן בעקבות זה שהוא מכניע את הגאווה שלו, אבל המלך שלא נותן להם, ענה החכם, אני יש לי קבלה מאבי כנה, אבל כן אני רוצה ללך. אתה עם רצונך ללך, לך. והלך המלך בזרוע ושלט מהם האש ונשרף הוא בזרוע ונחרטו כולם. כשבא החכם לביתו היה תמוע בעיני השרים, הלא היה נשמע מסור מסור נסף. איך בא שיהיה נחרט ובזרוע? הם עוד היו תקועים בקונספציה של החוזים בכוכבים. החוזים בכוכבים אמרו שסור מסור נסף החליט אותו, והוא לקח וסילק מהמדינה את כל השברים ואת כל הכבשים. אז מה החליט אותו? ענה האנוס ואמר, על ידי נחרט, כי חוזי הכוכבים ראו ולא ידעו מה ראו. כי שור עושים מאורות תפילין, ושר עושים מצמרות ציפית לטלית, ועל ידיהם נחרט הוא בזרוע. כי אותם המלכים שהיו יהודים זרים במדינתם, שמלבשים בטלית ותפילין, היו הולכים דרך האש ולא היו נזוקים כלל. והוא נחרט על ידי שלא היו רשאים יהודים שלובשים טלית ותפילין לשבת במדינתו. ועל כן היו השור נשא שבמגלות צוחקים ממנו, כי החוזה הכוכבים ראו ולא ידעו מה ראו, ונחרט הוא בזרוע כנב. המשפט הזה של עוזים בכוכבים שרואים ולא יודעים מה ראים, זה ביטוי של חז"ל. חז"ל אומרים את זה כמה פעמים, שהחוזים בכוכבים רואים ולא יודעים מה רואים. בפשט הפשוט הוא שרואים ולא יודעים מה רואים. למשל, יש לנו את הדוגמה כשבני ישראל יצאו ממצרים, אז החוזים בכוכבים אמרו לפרעה שיש כוכב ששמו ראה, שהוא עולה פעם ב-70 שנה. מעניין, כאן הכוכב הזה שעולה פעם ב-70 שנה, אפשר לדבר הרבה בקשר של מצרים. זה מופיע גם בחוכמות שלהם, אפילו בתעודות היסטוריות. זה כוכב שלט שמופיע מעל האופק באזור הזה של העולם פעם ב-70 שנה. שזה אפשר לקבוע תאריכים, הם מוצאים תעודה שמדברים עליו. כלומר, היו כולם אסטרונומים, הרי הם היו כבר אז. על כל פנים, יוצא, וכוכב כזה עלה, ויוצא כוכב פעם ב-70 שנה, והכוכב הזה הוא סימן של דם והרגה, אז כנראה אני אמות במדבר, ואין לך מה להצטער, הכוכב ינקום את נקמתך, ככה אמרו האלה לפרעה, למצרים. ובשביל זה אחר כך משה מתפלל, להם אמרו מצרים בראה אותיה. מה היה באמת הסימן של אדם שהם ראו? הם ראו שבני ישראל ימולו את עצמם כשהם יהיו במדבר. הם יצאו ממצרים, הם ימלו את עצמם בתוך מצרים, אחרי זה הם ימלו את עצמם עוד פעם אחרי שהם עברו את הירדן. אז מי שלא מל, מל אז. ואז כתוב, היום גלותי את חרפת מצרים על השם. רש"י מביא את זה בכל הפסוקים האלה. אז רואים שהם, החוזים בכוכבים ראו דם, והם לא ידעו מה זה אומר, זה היה דם מילה, אני חושב שזה דם הריגה. אבל אני חושב שיש עוד פירוש, קצת יותר עמוק, יותר פנימי, מה פירוש לראות ולא לדעת מה לראות. כי בזוהר הקדוש זה לא כתוב על החוזים בכוכבים, בזוהר הקדוש כתוב את זה על כל בני אדם, עלינו. כתוב, ואי לבני נאשה, אבוי לבני אדם. איך כתוב שם? סטימין עינים, עטימין עודנים, העיניים סתומות, האוזניים אטומות, חמין ולא ידעין מהי חמין. הם רואים והם לא מבינים מה הם רואים, לא יודעים מה הם רואים. זאת אומרת, כשבן אדם מסתכל, לפי זה המושג שחוזים בכוכבים זה לא המקצוע הזה של אסטרולוג. החוזה בכוכבים נתפס כאן כדוגמה לבן אדם שמסתכל על החיצוניות ולא חודר בפנימיות. אז הוא רואה רק את החיצוניות והוא לא רואה בפנים, לא רואה פנימה. אם הוא מסתכל פנימה, אז הוא רואה שהכל מונהג על ידי השם יתברך בהשגחה פרטית. אין דבר עושה את עצמו, אין דבר חי עם עצמו, אין דבר מנהיג את עצמו. בני אדם לא מנהיגים את העולם, אף אחד לא מנהיג את העולם חוץ מהשם יתברך, לא בני אדם ולא מלאכים ולא... ואז הם היו רואים אחרת, ואז הם היו רואים והיו יודעים מה הם רואים, היו מבינים מה הם רואים. זה קשור עם התורה הראשונה בלכותי מוהר"ן, שצריך להסתכל בשכל שבכל דבר, בתורה נ"ד שצריך להבין את הרמזים שהשם יתברך עומד לכל אחד. זה הסתכלות מסוג אחד, ויש הסתכלות מסוג אחר שנסתכל על העולם כעל עולם כזה של ניוטון, מערכת של כוכבים, של כדורים, עם כוחות, עם כוחות משיכה שפועלים ומושכים ומאזנים, מערכת מכנית כזאת, עולם מכני, נולדים, מתים, כזה מנהל. כשמסתכלים ככה אז רואים ולא יודעים מה רואים, וזה באמת שיא של מידת הגבורה. בשער האיכות והאמונה בתניא כתוב שזה שהקדוש ברוך הוא שיתף את מידת הרחמים בבריאת העולם, בתחילה עליו במחשבה לברוא את העולם במידת הדין, ושזה כתוב כל הזמן שם אלוקים במעשה בראשית, אחר כך כתוב השם אלוקים, שיתף עמו מידת הרחמים, אז כתוב שם שיש שני עניינים של מידת הרחמים שהשם שיתף. קודם כל זה שיש ניסים ונפלאות בעולם, שכתוב בתורה יציאת מצרים, יציאת ים סוף, ניסים ונפלאות, זה מסלק את מידת הדין. מה המשמעות של מידת הדין לפי זה? אם הניסים ממתיקים את מידת הדין, אז מה זה מידת הדין? שהעולם מתנהג בדרך הטבע ולא רואים ניסים. כתוב בתהילים, אותותינו לא ראינו, אין עוד נביא ולא איתנו יודע עד מה. זה מידת הדין. דבר נוסף הוא מביא שם צדיקים. זה שיש צדיק בעולם, זה מפזר את הערפל של דרך הטבע. הוא יהודי, הוא לא צריך לעשות ניסים ונפלאות. לא כתוב שם ניסים ונפלאות שעושים צדיקים. כתוב צדיקים, וכתוב אותות ומופתים שכתובים בתנ"ך, בתורה. זה שיהודי צדיק מסתובב פה, בעולם, אז זה לא נותן לבני אדם לשכוח את הקדוש ברוך הוא. וזה עצמו מידת החסד. זה בדיוק הפוך האנטיתזה שזה אחוזים בכוכבים. כי גם החוזה בכוכבים מסתיר את הצדיק. כי למה הוא צדיק? כי הוא נולד במזל מסוים, הוא חייב להיות צדיק, אז הוא לא צדיק מתחיל. והרשע נולד במזל אחר, הוא צריך להיות רשע, אז הוא לא רשע. הכל טבע, אפילו הדברים שלמעלה מהטבע שיש בעולם גם הם הופכים להיות טבע. אז רואים ולא יודעים מה רואים. עכשיו כאן בסוף הוא מביא פרק מתהילים ששם מרומז כל הסיפור הזה, זה פרק בית של תהילים. למה רגשו גויים ולאומים יהגו רי? כתוב שם, תרועם בשבט ברזל. למדנו על שבט של ברזל, נכון? בסיפור. ואחר כך כתוב, פן יענף ותובדו דרך כי יבער כמעט אפו. למדנו על זה שהם קיבלו דרך ששם נשרפים. ויענף זה כמו בחרף, זה כך. כל זה שמעתי, זה כותב רבי נתן.
רגשו זה בחזון.
לא. יכול להיות. עוד מצאתי קצת, כנראה שכן, מוכרחים לומר כך. עוד מצאתי קצת רמזים מהמעשה הזו בקפיטל הנעל, מנתקה את מוסרותם. מוסרותם של אור בחינת תפילין, אבותם אוהבות הם חבלים ברינת ציצית, כמו שדרשו רבותינו זכרונם לברכה פסוק זה במסכת עבודה זרה ציצית ותפילין. מעניין הדרשה הזאת של חז"ל. חז"ל אמרו, מנתקה את מוסרותינו, שהגויים מתייעצים איך לבטל את מצוות תפילין מבני ישראל. זה מנתקה את מוסרותינו. ואיך כתוב שם?
נשליך
ממנו אבותינו, זה איך לתקף יצא שיהודים לא יקיימו מצווה ציצית, אבותות וחבלים. זה מעניין. מה הפשט ננתקה את מוסרותינו ונשליך ממנו אבותינו? לפי הפירוש הפשוט, הגויים האלה שצועקים ננתקה את מוסרותינו הם גויים שהם משועבדים, ויש עליהם אבותות ומוסרות שקושרות והם רוצים לפרוק עול, נכון? זה הפשט הפשוט. פה פתאום מדובר על זה שיהודים הם בין הגויים, והגויים יכולים לגזור גזרות ולבטל מהם את המצוות, אבל איך אפשר? בסדר, זה אוקיי, תקופה היסטורית אחרת, הכל בסדר, אבל איך אפשר להכניס את זה בתוך הפסוק? זה הפך הפשט, אין מקרה יותר מדי פשוטו. אבל האמת היא שכשיהודים אני אפסימים ולובש ציצית, הוא לא בגלות, אין להם שליטה עליו, יש להם שליטה בחיצוניות, אבל בפנימיות אין להם שליטה. התפילין שאנחנו מניחים והציצית שאנחנו לובשים קושרים אותם כמו מסורות וחבלים, וכשהם מתייעצים לבטל מהיהודי את המצוות שלו, הם רוצים לפרוק את העול אפילו בזמן היסטורי כזה שאין עול של יהודי על צווארם, להפך, העול שלהם על צוואר היהודי, אבל בפנימיות הם מרגישים שהיהודי יותר חשוב, ואז הם רוצים לגרום ליהודי שיעזוב את התורה, ועל ידי כך הם מרימים את הראש. עכשיו בהמשך כתוב, יושב בשמיים משחק, כי השור והשה שבשמיים שחקו ממנו. למה זה יושב? בדרך כלל יושב בשמיים משחק, על מי מדובר? על השם. פה מדובר פתאום על המזלות של שור ושה, איפה זה מומד? בתוך המילים יושב בשמיים משחק, פעם מדובר על השם יחיד. המושג לשבת, מה קורה מתי שבן אדם יושב? מה קורה עם הראש שלו? יורד, יותר נמוך. להתיישב זה מראה, הביטוי של להתיישב בקבלה זה מראה על צמצום. כשאני אומר אני אתיישב בדבר, אני צריך לצמצם את כל הפחות שלי, להכניס אותם בתוך משהו. להתיישב זה לרדת, להתיישב זה להתקבע, להתיישב במקום מסוים, לאבד את החופש, להיות פה ולא במקום אחר. קיצור, המושג של להתיישב וזה שייך למידת הגבורה, כל הסיפור הזה שייך למידת הגבורה. פה הביטוי של מידת הגבורה היה המזלות של שור ושה שבשמיים, ושזה הם מרומזים בפסוק, יושב בשמיים משחק. אז ידבר אלמו באפו ובחרונו יבעלמו, הכעס והבעלה והפחד עניו. הם אני לראות בתהילים את כל הפרק. ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. מה פירוש ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי? מה פירוש הפשוט? מה זה נסחתי? לנסח נסחים זה לקחת יין או שמן ולשפוך על המזבח. ואני נסחתי מלכי, זאת אומרת למשוח מלך בשמן המשחה. זה המושג של לנסח שמן על מצחו של המלך. ואיפה נסחתי את המלך? על ציון הר קודשי. זה הקדוש ברוך הוא אומר, אני מיניתי מלך כלבבי, מלך בקדושה בציון. זה יכול להיות דוד, זה יכול להיות מלכות בדוד, זה יכול להיות גם שאנחנו אומרים את זה, שאנחנו מקבלים על עצמנו על מלכות שמיים. ועיקר קבלת על מלכות שמיים זה בזה שאנחנו מכוונים אל ציון הר קודשי. מה המושג של ציון? מה זה ציון? מה הפירוש המילה של ציון? בעברית, מה זה ציון? ציון זה לא שם של מקום, זה לא כמו חדרה, ציון זה סימן, כמו ציון, ציוני דרך. ציון זה סימן. מה שקוראים בקבר של צדיק ציון זה בגלל שהמצבה היא סימן, ששם הוא נתמן. זה כזה פשוט בהסקה, וראה עצם אדם ובנה עצמו ציון. שם מדובר לסמן את המקום שכהנים לא יתאמרו בתומת העץ, בתומת מת. אבל כל פנים ציון זה סימן. מה זה? למה ציון נקרא סימן? היום אנחנו אומרים הר ציון, אבל יש מקומות, במקורות, שירושלים וציון זה כמו שמדברים על ירושלים ועל בית המקדש, על ירושלים וקודשי הקודשים. הנקודה של ציון זה הנקודה של קודשי הקודשים. זאת אומרת ששם הניסים שנעשים בקודשי הקודשים, המציאות של קודש הקודשים בכלל, השראת השכינה שהייתה בקודש הקודשים, זה ציון, זה כאילו נגיעה באצבע של הקדוש ברוך הוא בתוך המציאות של העולם. זה כאילו, תגיע לכאן אתה חייב להיזכר בי. לא, זה המושג של ואני נסחתי מלכי על ציון הר קודשי. הקדוש ברוך הוא קורא למלך שמושכים בירושלים, הוא קורא לו שהוא המלך שלו, מלכי, ואת המלוכה הוא מקבל מאיפה? ממקום המקדש, זה המקום האמיתי, למרות שלא מושכים אותו בקודשי הקודשים, אבל הוא מקבל את המלוכה במקום המקדש. כתוב שהתליה הרגה את כל זרע המלוכה. איפה החביאו את יואש? בקודשי הקודשים. כך כתוב ברש"י שם. זאת אומרת, הכוח של המלוכה נשאר בקודשי הקודשים. עכשיו, מה בדיוק הזה לעומת זה? הזה לעומת זה מופיע בסיפור שלנו, בסיפור שהוא לוקח בן אדם כזה ושם אותו על הר גבוה, ומכל המקומות באים כמו שבאים לבית המקדש. אבל כמובן לבית המקדש באים בשביל לראות גילוי שכינה, שם באים בשביל להרוויח כסף. כל מי שהיה צריך לדעת את המסע ומתן אם לעשות או לא, אז הוא בא להסתכל על האיברים של אותו פסק שעשה ממתבת. אבל זה בדיוק זה לעומת זה. אז הפסוק מדבר בקדושה, אבל הוא מרמז למה שיש בסיפור בהפוך. אפשר, אומר רבי נתן כותב את זה, אפשר הרמז בזה, כי הדמות אדם שהעמיד המלך הנה לנהר גבוה, את זה לעומת זה, כמו כנגד המלך על ציון הר הקודש. כי שם כלולים כל חלקי העולם, הרי אבן השתייה משם מושתת העולם. שפת אמת אומר שהקדוש ברוך הוא חתם את עצמו על הנפש ועל העולם ועל השנה. על השנה הוא חתם את עצמו בשבת, יום השישי ויבואו לשמיים. בנפש הוא חתם את עצמו, כתוב את צאב חתם בעוד ברית קודש, ועל העולם הוא חתם את עצמו בשם י"ק. אבן השתיה, שת ושם, הוא שם שם י"ק, וי"ק זה החלק הגבוה של השם. והאלם של שם י"ק, כאילו רק לקבל חיות מהחלק התחתון של השם, או מההי, או אפילו מכוחות יותר נמוכים, זה בדיוק היה הדרך של המלכים האלה. את זה לעומת זה, הוא כנגד המלך על ציון הר הקודש, כי שם כלולים כל חלקי העולם בציון, וזהו הר כנ"ל. ונסחתי, לשון נסח ויצק, אז נסחתי זה גם לשפוך שמן על המצח של המלך, אבל זה גם לצוק ממתכת, זה גם נקרא נסח. נסחה בארמית זה חתיכת יציקה של מתכת, זה כלל כסף. שאל ממני כל העצות הנ"ל, שאל ממני ואתנה גויים נחלתך, אני רק את זה לעומת זה. הקדוש ברוך הוא אומר תשאל ממני, ושם המלך האומה נתפסת כזה שהוא יכול לשאול את הפסל. גויים נחלתך ואחוזתך עפי ארץ, לאחוז יחד כל עפי ארץ, היינו כל שבעת חלקי העולם וכל הגויים מלכים והגויים לנחלה תחתיו. אז עוד פעם, יש בקדושה גויים נחלתך ובמנוחה עשי הארץ, שהשם אומר לדוד המלך, ויש את זה בקליפה. עבדו זה ציצית, ביראה זה תפילין, וגילו ברעדה, רעדה אמר. למה עבדו זה ציצית? כתוב בזוהר שהטלית של יהודי זה כמו מדים של חייל. ללבוש טלית זה להתחייב. כן, המילואים התחילו כאילו, זה ללבוש טלית. זה להפסיק להיות אזרח, להפסיק לעשות מה שרוצים. זה נקרא פריסו דה מלכה, זה קבלת מלכות שמיים. באמת הזמן של לבישת הטלית הוא זמן מסוגל, לכל הפחות לבקש שהתפילה תהיה כמו שצריך. יש הרבה עניינים על זה. אבל כל פנים, זה לשים על עצמי תלית, זה להכריז על עצמי בפניות שאני עבד של הקדוש ברוך הוא, לא מושג של תלית. אז לכן זה יראה, אז לכן זה עבדו, זה עבודה. התפילין זה יראה, כתוב וראו כל עם הארץ כי שם השם נקרא עליך ויראו ממך, אלו תפילין שבראש. כי מה שכתוב בתפילין, כתוב גדולת השם, כתוב שמע ישראל. זה היראה יותר פנימית מהעבודה. עבודה ויראה זה שתי מצוות במניין תרי"ג. יש מצווה של עבודה, יש מצווה של יראה. עבודה זה יותר תודעה של עבדות. היראה, יש גם יראה של עבד, אבל העבד, עיקר המצוינות של העבד זה הקיום בפועל, לא היראה. היראה זה משהו יותר פנימי. העבד יכול לפחד מהשוט, הוא יהיה עבד טוב עדיין. אבל איש ירא אלוקים זה לא אחד שמפחד משוט. אחד שיש לו דרך ארץ, דרך ארץ מינימלית, אבל אין לו דרך ארץ. הדרך ארץ מיני הקדוש ברוך הוא, זה כתוב בתוך התפילין. תפילין שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד, כתוב שם את הפרשה של ויהי שמוע, כתוב אחר כך עוד שתי פרשיות, שהכל מדובר על הקשר שיש בין הקדוש ברוך הוא לבני ישראל. יראה פנימית זה יראה שהאדם ירא מלאבד את הקשר. כלומר, אוהבים מישהו, אז פוחדים להתנתק ממנו. זה יראה אמיתית. וגילו ברעדה, זה הלעומת זה של רעדה ענב. הרעדה היא שאחז אותם, שהם פחדו, ויש לעומת זה בקדושה, הפחד שם הוא פחד משתק. הפחד בקדושה הוא פחד עם שמחה גדולה. וכמה טוב שאני במקום כל כך קרוב לקדושה שאני מרגיש את הפחד.